sei solido skoša šuoj. Ovo vozo vadeti bejoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, י' ד' בשבט תשפ"א, מסכת פסחים, דף סמך זין. ערב ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט, הבא עלינו לטובה תשפ"א. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בשיעה את הדשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה י"ד בשבט, בשנת תקט"ז, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים, של רבי יעקב יהושע בן רבי צבי הירש פלק, בעל הפני יהושע. בשנת תרנ"ד, היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יחיאל בן רבי שרגא פייבל דנציגר, הרבי הזקן מאלכסנדר. היום הזה בשנת תרע"ב עלתה נשמתו הגדולה למרומים של רבי יצחק בן רבי יעקב אבו חצירה, השם ייקום דמו, בעל הפיוט, האופה, אשכונה. בשנת תרפ"ט, היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אריה לייבוש בן רבי יוסף זכריה מנחם ליפשיץ מאפתא, בעל הישמח צדיק. היום הזה בשנת תשל"א עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי מנחם בן ציון שפירה, בעל השוט בני ציון ועוד. ובשנת תשס"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דניאל בן רבי נפתלי אירצקה פריש, בעל הפירוש מתוק מדבש על הזוהר הקדוש. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. נכנסים אל בית המדרש בשמחה ובטוב ליבה ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו? בעזרת השם ובישועתו, בוקר בוקר, דף דף. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. פותחים בסייעת הדשמיא הגדולה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה ערב, עין ר"ב, המצווה 272. מצוות כהן גדול לישא נערה בתולה משורשי המצווה, לפי שהעיקר הטוב שבאדם הוא, שיהיה לו מחשבת טהרה ונקיות, כאחרי המחשבות יימשך מעשה הגופות, על כן ראוי לו למשרת הגדול להידבק באישה, שלא קבע מחשבתה באיש אחר זולתי בו, שהוא קודש קודשים, ומתוך כך יהיה הזרע אשר ייתן לו השם יתברך ממנה, טהור ונקי, ראוי לעבוד בקדושה. ושמה תאמר, ומי יודע אם גם הבתולה קבע מחשבתה באיש אחר זולתי בו, ונתנה עיניה באחר? התשובה בזה, שכל זמן שלא יצא מחשבתה מן הכוח אל הפועל אינה נפסלת. אבל כל זמן שנבעלה נפסלה, ואף על פי שאמרו זיכרונם לברכה במסכת יבמות בדף נ"ט, דמי שתיבגר אסורה עליו, העניין הוא דמכיוון שהיא גדולה כל כך יצר מחשבת ליבה רק רע, ואולי קבע מחשבתה באדם אחר ומחשבתה רעה, מכיוון שהיא גדולה נחשבת לה כמעשה. וכן מזה הטעם אמרו גם כן שם, שאם נתעלמנה מן האירוסין אפילו בעודה קטנה אסורה היא לכהן, דמכיוון דנעשה במעשה הקידושין, כבר קבע מחשבתה באיש אחר מתוך מעשה האירוסין ונפסלה, דמעשה פוסל אפילו בקטנות ומחשבה בגדולות. וכן אמרו שאם נבעלה שלא כדרכה גם כן פסולה, שכבר נעשה בה מעשה רב אף על פי שבתולי הקיימין. וכן אמרו שאף מוקת עץ פסולה, והטעם בה לפי הדומה, לפי שאינה קובעת עוד מחשבתה הרבה בכהן גדול, דמי כיוון דנעבדו בתוליה, אינה קורטת ברית חזק לעולם לאיש. וכאין מה שאמרו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין בדף כ"ב עמוד ב', כאין אישה קורטת ברית אלא למי שעשה כלי, והרי זו לא עשה שום אדם כלי. ומכל מקום, לא החמירו זיכרונם לברכה באילו הרבה, ואמרו במסכת יבמות בדף סמך, שאם נשא בוגרת ומוקת עץ, דיעבד יקיים. זוהי המצווה 272 מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ה-613 מצוות התורה שבכתב, וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי ורעי לפרק הפותח בסייעת הדשמיה ענקית, תשיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף סמך וב, במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, האם הקרבת הקורבן או הבאתו מחוץ לתחום דוחים את השבת? ומדוע? ואת תשובה, לחכמים אינם דוחים כיוון שאפשר לעשותם מבעוד יום, ולרבי אליעזר דוחים כיוון שהפסח דוחה אף מכשיריו דוחים. וכאן הישיב לחכמים שעל כל פנים, באילו שמדי רבנן יודו שדוחים בקל וחומר משחיטה. שאלה שנייה, מניין נלמד ששחיטת הפסח דוחה את השבת? ותשובה, רבי אליעזר למד מהמילה במועדו. והילה לא דייק מעצם משמעות המילה הזו, אלא למד בגזירה שווה, מועדו מועדו מקורבן תמיד שנאמר בו על עולת התמיד. שאלה שלישית, במה חמור קורבן תמיד מקורבן פסח, במה חמור קורבן פסח מקורבן תמיד? והתשובה, התמיד תדיר וקליל עולה על המזבח, והפסח יש בביטולו קרת. שאלה רביעית, האם מותר להקדיש בהמה בשבת? והתשובה, מותר רק בקורבן שקבוע לו זמן. שאלה חמישית, במה שלקחו ישראל את הסכין על גבי הבהמה, מדוע לא היה בזה איסור מחמר ומדוע לא נחשב שעושים מלאכה בקודשים? התשובה, איסור מחמר לא, כיוון שאין זו הדרך. והרי זה מחמר כלאחר יד והתירו לצורך המצווה. ולא היו מקדישים לקורבן עד שהגיע לעזרה, כדי שלא תהיה בזה עבודה בקודשים. והשאלה האחרונה על דף סמך וב הייתה, אילו שני דברים יכולים להביא חכם לידי שתסתלק ממנו חוכמתו? והתשובה, היא מתייהר או שכועס. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי היה זה דף סמך וב במסכת פסחים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי הניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' בשבט תשפ"א. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך וב עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, אשכחן תמיד ופסח דדחו שבת, דדחו תומה מנהלן. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל שנינו את מקור הדין שהפסח והתמיד קריבים בשבת. כעת מבררת הגמרא את מקור הדין שקורבן הפסח וקורבן התמיד קריבים אף בתומה. שואלת הגמרא, אשכחן מצינו את מקור הדין לגבי תמיד ופסח, דדחו שבת, שדוחים שבת, כמבואר לאל בדף סמך וב עמוד א'. התמיד מהפסוק עולת שבת בשבתו על עולת התמיד, והפסח בגזירה שווה במועדו מקורבן התמיד. אבל הדין דדחו תומעה, שדוחים שני הקורבנות הללו את התומה, דהיינו שמקריבים אותם כשרוב הציבור תמאים מנהלן. מאיכן למדנו זאת? כי לכמן בדף עין וב עמוד ב' מבואר שקורבנות ציבור והפסח קריבים בתומה, דהיינו כאשר רוב הציבור תמאים, או שהיו כל הכהנים הראויים להקריב תמאים, או שכלי השרית נטמאו. ואין לומר שהמילה במועדו שנאמר בהם מלמדינו שקריבים במועד שנקבע להם בכל אופן שיהיה ואפילו בתומה, שכן התבהר לאל בדף סמך וב עמוד א', שהילה לא רצה לדרוש זאת. ומשום כך לא למד משם שקורבנות אלו דוחים את השבת. ולמרות שלכמן בדף עין זין עמוד א' הובא ברייתא שלמדה זאת מהמילה במועדו, על כוחה צריך לומר שהילל חלק על הברייתא הזו. וכאן שואלת הגמרא מה המקור לדעת הילל. כך תוספות בדיבור המתחיל מה מועדו לאל בדף סמך וב עמוד א', ומוסיף הצלח ואומר שאין ללמוד שדוחים את התומה מקל וחומר, שאם הם דוחים את השבת החמורה שעונשה בסקילה, ודאי ידחו את התומה שעונשה קל יותר, שתמה ששימש עונשו מיטה בידי שמיים, ואף מחמת ביית מקדש העונש הוא רק קראת, אי אפשר ללמוד את הקל וחומר הזה, כי יש לדחות שהעובר בתומה הרי מחלל את העבודה, מה שאין כן העובד בשבת רק עובר על איסור, אבל עבודתו כשירה וממילא אין ללמוד זה מזה. אם כן שואלת הגמרא, קורבנות תמיד ופסח שדוחים תומה שמקריבים אותם כשרוב הציבור תמאים מנהלן, מאיכן למדנו זאת? משיבה הגמרא, אמרי ישיבו בני הישיבה כי איך דיאליף פסח מתמיד לעניין שבת, הכנה מיאליף תמיד מפסח לעניין תומה. כשם שלומדים קורבן פסח מקורבן תמיד בגזירה שווה ששניהם נאמר בהם במועדו לעניין שדוחה שבת, החנמי גם כך לומדים קורבן תמיד מקורבן פסח בגזירה שווה לעניין הקרבתו בתומה. שואלת הגמרא, ופסח גופי קורבן פסח עצמו מנהלן, מייחן למדנו שקרב אפילו בתומה, משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן דאמר קרא נאמר בפסוק בעניין פסח שני, ספר במדבר פרק ט', פסוקים י' וי' א', איש איש כי יתמה לנפש או ודרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח להשם בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים. אדם שלא יקריב את הפסח בזמנו מחמת תומתו מפני שהיה רחוק מן המקדש, מקריב אותו בי' ד' באייר. ומכאן יש ללמוד שדווקא איש יחיד שנטמע נדחה להקריב פסח שני. והוא הדין עם מיעוט הציבור נטמע, הם נחשבים כיחידים, כמבואר במשנה לקמן בדף ע"ט עמוד א', הם נדחים לפסח שני, לי' ד' באייר. ואין הציבור שנטמעו רובם נדחין לפסח שני. אל עבדי הם מקריבים את הפסח במועדו בתומה. אף שלכאורה קורבן פסח הוא קורבן יחיד, ואם כן גם כשישנם הרבה טמאים, מדוע הם נקראים ציבור? הרי יש להחשיבם כהרבה יחידים שנכללים גם כן באיש שנדחה לפסח שני. מכל מקום כבר אמרו בגמרא להלן בדף ע"ו עמוד ב' שהפסח נשב קורבן ציבור מחמת שהוא בא בכנופיה, כלומר באסיפת העם. והביור של הדין הזה שמיעוט או יחיד נדחים לפסח שני וציבור מקריבים בתומה בפסח ראשון, כי יש הפרש בין הרבים ליחיד. הרבים הקדוש ברוך הוא מלך עליהם והוא אלוקיהם על כל פנים, וביחיד הוא אלוקיו כאשר הוא מקבל את אלוקותו, ולכן יחיד נדחה לפסח שני ואין רבים נדחים, כי רבים אין צריכים הכנה וטהרה, שאף בתאומתם השם יתברך אלוקיהם והם עובדים לו, אף על גב שהם אינם ראויים מצד עצמם. אבל היחיד נדחה כי הוא צריך טהרה וקדושה, שאם יש לו הכנת עצמו אז השם יתברך לו לאלוקים, ואם לא, אין השם יתברך לו לאלוקים. ובכדי להורות עניין זה שהוא יתברך אלוקיהם של הרבים על כל פנים, לפיכך אינם נדחים ויעבדו לפניו ותאומתם. כך המהר"ל בגבורות השם פרק ל"ח. מקשה רבי שמעון בן לקיש על המקור שהביא רבי יוחנן. אמר לרבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, אימה, אמור באופן אחר את הדיוק מהפסוק, איש יחיד תמה נדחה לפסח שני, אבל ציבור שרובו תמה, לית לאו תקנת, אין להם תקנה להקריב בכלל את קורבן הפסח, לא בפסח ראשון ולא בפסח שני. ואם כן, לא ניתן ללמוד מכאן שמקריבים את הפסח בתומה. מכוח הקושייה הזו רבי שמעון בן לקיש דורש ממקור אחר שקורבן הפסח קרב בתומה, אלא אמר רבי שמעון בן לקיש מאחה. מכאן יש ללמוד זאת, ממה שנאמר למשה בזמן שהיו בני ישראל במדבר. ספר במדבר, פרק ה' פסוק ב', צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. שלכאורה קשה יאמר הכתוב לשלח טמאי מיתים ואל יאמר לשלח זבין ומצורעין. ואני הייתי אומר מעצמי ולומד בקל וחומר, אם טמאי מיתים משתלחין מן המחנה, זבין ומצורעין שחמורים יותר, שכן תומתם יוצאת עליהם מגופם, לא כל שכן שמשתלחים מהמחנה. ואין לומר שאם היו למידים שילוח הזבים והמצורעים בקל וחומר מתאמה, לא היו לוקים על כך, שהרי אין עונשים מן הדין, לא מענישים על דבר שנלמד מדין קל וחומר. אין לומר כך משום שאם היה נלמד בקל וחומר, מה שנאמר בפסוק הבא ולא יתאמו את מחניהם היה אמור אף כלפיהם, שהרי הם כמפורשים בפסוק וממילא כן היו לוקים על כך. כך מסביר השפת אמת. אלא על כוחך למה ביאר ופירט הפסוק שגם מצורעים וזבים נשלחים אל מחוץ למחנה. יש ללמוד מכך שיש לך שעה, יש זמן שבה זבין ומצורעין משתלחין מן העזרה, ואין טמאי מיתים משתלחין ממנה. ובאיזה זמן הוא זה? זה פסח הבא בתומה, שכאשר רוב הציבור טמאי מיתים מקריבים אותו בתומה, ואף נכנסים טמאי מיתים לעזרה להקריבו. למרות שבדרך כלל נאסר לטממת להיכנס לעזרה שהיא מחנה שכינה, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. ולכן הוא צריך הכתוב לצוות על שילוחם של הזבים והמצורעים מן המחנה גם בזמן הזה. גם בזמן של הטמאי מיתים מותר להיכנס לעזרה להקריב את קורבנם. אבל אביי דוחה את המקור שהביא ריש לקיש. אמר אביי, יחי, אם כך שהפסוק בא ללמדנו כדברי ריש לקיש, להימנע מי, הרי יש לנו לומר גם כן שיאמר הכתוב שיש לשלח זב וטמאי מיתים, ואל יאמר שיש לשלח מצורע, ואני הייתי אומר מעצמי את לימוד הקל וחומר הבא, אם זב משתלח, מצורע שתומתו חמורה יותר לו כל שכן. וכי שייך שגם כאן אתרץ כדי לאל שהציווי לגבי מצורע אינו מיותר? ולמה זה לא מיותר? כי אלא בא ללמדנו שיש לך שעה שיש זמן שמצורעים משתלחים מן העזרה, ואין זבים וטמאי מיתים משתלחים ממנה. ואיזה? זה פסח הבא בתומה. והרי אין לומר כן, שהרי לפי זה נמצא שאף הזב עושה את קורבן הפסח כשרוב הציבור טמאים. וכי תימא הכי נמי, אם תרצה לומר שאכן כך הדין, שזב גם כן מקריב את קורבן הפסח במועדו בי"ד בניסן כשרוב הציבור טמאים, ואתנן שנינו במשנה לקמן בדף צדי ה' עמוד ב', פסח הבא בתומה לא יאכלו ממנו זבים וזבות נידות ויולדות. נידה אישה שיצא דם ממקורה והתמאה 7 ימים ואחר 7 ימים טובלת והיא טהורה, ואדם שנטמא אסור באכילת קודשים עד תום ימי תומתו, והיולדת אסורה באכילת קודשים עד תום ימי טהרתה כמפורש בתורה, ובטעם איסורם של טמאים אלה לאכול מן הפסח הבא בטומאה, דורשים זאת ממה שנאמר בפסוק לנפש, שרק טמא מת מותר בפסח הזה. אם אכלו ממנו, למרות שאסור, פטורין. על אף שהאוכל מן הקודשים בטומאת הגוף חייב כרת, בפסח הבא בטומאה, לומדים מן הפסוק שהוא פטור. כמבואר בברייתא לקמן בדף צדי ה' עמוד ב'. ומאחר שלפי דרשת ריש לקיש נמצא שאף הזב עושה את הפסח בטומאה, ודין זה אינו נכון, כמבואר במשנה שהביאה הגמרא עכשיו בדף צדי ה', מוכח שאין לדרוש כדבריו של ריש לקיש. שואל הצלח, למה הגמרא מביאה את סוף המשנה שאם אכלו פטורים? הרי הראיה נגד ריש לקיש היא מתחילת המשנה, שנאמר בה שאין הזב עושה את הפסח למרות שרוב הציבור טמאים. מסביר הצלח, אם היו מוכיחים את זה מתחילת המשנה, היה אפשר לתרץ את דברי ריש לקיש שהתורה כתבה זב על אף שאפשר ללומדו מטמא מת, כדי ללמדנו שטומאת זב אינה נדחית מפני הפסח, על אף שטומאת מת כן נדחית. ומה שכתבה התורה גם מצורה זה משום שחמור מזב, כשהפסח בא בטומאה, שזב שעבר ונכנס למקדש פטור ואילו מצורה חייב. לכן מביאה הגמרא את הסיפה של המשנה, שכן מבואר שם שזבים שאכלו מהפסח הבא בטומאה, פטורים. משמע שאם נכנסו למקדש הם חייבים. ומעטה שוב יקשה, מדוע נכתב גם זב וגם מצורה. מכוח הקושייה הזו נגד ריש לקיש, מיישב אביי את המקור שהביא רבי יוחנן, שעל המקור הזה יקשה ריש לקיש. ולכן ריש לקיש הביא מקור אחר. אז אם כן, אביי מיישב את המקור שהביא רבי יוחנן. אלא אמר אביי לעולם לומדים שהפסח בא בטומאה מקרא כמה. מהפסוק הקודם שהביא רבי יוחנן להיל, שנאמר בעניין פסח שני, איש. ודורשים שאיש יחיד נדחה לפסח שני, או מיעוט ציבור נדחים לפסח שני בי"ד באייר, ואין ציבור נדחין לפסח שני, אלא עושים בטומאה בפסח ראשון. ומה שיקשה ריש לקיש שניתן לדרוש זאת באופן אחר, שיחיד נדחה לפסח שני ואילו ציבור שרובם טמאים בפסח ראשון לא מקריבים את הפסח כלל, לא בפסח ראשון ולא בפסח שני. על כך יש להשיב שאם כן, אם כך היה הדין שציבור טמאים בפסח ראשון בטל מהם קורבן פסח ולא יכולים להקריב לא בי"ד בניסן ולא בי"ד באייר, נכתוב רחמנה, תכתוב התורה איש איש כי יהיה טמא, ואת המילה לנפש, למה לי? למה כתבה התורה? שהרי בפשטות המילה לנפש באה למעט שאר תומות שמחמירים בהם יותר מתומת מת. ואם נאמר שאף הציבור שנטמאו באמת אינם מקריבים את הפסח כלל, אם כן אין חילוק בין תומת מת לשאר תומות, והיה ניתן לכתוב תומעה סתם. ומסביר הצלח את כוונתו של רשי, שאין לומר שהמילה לנפש באה למעט זב ומצורה ולהקל עליהם, שרק תמא מת נדחה לפסח שני, אבל זב ומצורה עושים בפסח הראשון אפילו כשהם יחידים. ולפי זה אכן נוכל לומר שציבור אינם עושים כלל את קורבן הפסח בשום תומה. אי אפשר לומר כך, שכן ברור שהמיעוט של המילה לנפש מלמדנו שזב ומצורה חמורים יותר, מאחר שתומתם יוצאת מגופם. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא, ואם תרצה לומר ההיא, המילה הזו לנפש, לאח יהודאתה, היא נכתבה כדי ללמדנו שדווקא הטמא מת הוא דנדחה לפסח שני. אבל שאר הטמאים לא נדחים לפסח שני, אלא אינם מקריבים כלל את קורבן הפסח, וזוהי חומרתם. אני אשאל אותך, ואתניה, הרי שנינו בברייתא לקמן בדף צד ג' עמוד א', יכול היית לומר שלא יהיו עושים פסח שני, אלא מי שהיו בי"ד ניסן טמאים מתים, וכן מי שהיה בדרך רחוקה מן המקדש, ששני אלו הוזכרו בפירוש בפסוק שנדחים לפסח שני, אבל מי שהיו זבים ומצורעים ובועלי נידות, שהרי הבעל הנידה נטמא כמוה, הזבים ומצורעים ובועלי נידות שהיו טמאים בי"ד בניסן מניין שאף הם עושים פסח שני, מספיקו להיטהר, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב איש איש כי יטמא. משמע שכל הטמאים בי"ד בניסן עושים פסח שני. כי היה לו לכתוב לנפש בתחילה, כי יהיה לנפש טמא, או איש כי יגע במת. הואיל ונכתב איש כי יהיה טמא, הרי זה נדרש בפני עצמו שכל הטמאים עושים פסח שני. אם כן חוזרת השאלה לנפש דכתב רחמנה שכתבה התורה למה לי, אלא על כוחך אחי כאמר. כך יש לדייק מהפסוק, שדווקא איש יחיד שהוא טמא מת, נדחה לפסח שני, ואין ציבור שרובו טמאים מתים נדחה לפסח שני. אלא עבדי, מקריבים את הפסח, הציבור במועדו, בטומאה. אם כן עכשיו מיושב, שנכתב בפסוק לנפש כדי ללמדנו, כי עבדי, שמה שמקריבים ציבור שרובו טמא את הפסח בטומאה, היינו בטומאת טמא מת. אבל בכל אחת משאר הטומאות לא עבדי. אין הציבור עושים את הפסח בטומאה, אלא נדחים לפסח שני. כך מיישב אביי את מקורו של רבי יוחנן, שהפסח קרב בטומאה כשרוב הציבור טמאים בי"ד בניסן. נצטווינו בתורה שלא ייכנסו טמאים למקדש ולשאר מקומות שיש בהם קדושה. ככתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק ב' צוות בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, וכל תמי לנפש, אלא שחלוק דינם בעניין זה, לתמי מת ולתמי שרץ נאסר להיכנס רק למחנה שכינה, דהיינו לפנים משאר ניקנור, שהוא פתח העזרה. לזב ולבעל קרי אסור להיכנס גם למחנה לוויה, דהיינו להר הבית כולו, ואילו המצורה משתלח גם ממחנה ישראל, דהיינו שאסור לו להיכנס לפנים מהחומה בכל אחת מערי ישראל. ודווקא מצורה מוחלט שצרעתו וברירה בוודאות משתלח משלושת המחנות, אולם המתחיל בספירת הימים הנחוצה לטהרתו, נאמר במסכת נגעים פרק י' משנה ב' שנחשב כתמי שרץ, וממילא משתלח רק ממחנה שכינה. ככה תוספות לקמן בדף סמך זין עמוד ב' דיבור המתחיל שכן עושה. אגב שהוזכר לאל שילוח המצוראים מביאה הגמרא מחלוקת בדין מצורה שנכנס באיסור. אמר רב חיסדא מצורה שעבר ונכנס לפנים ממחיצתו, דהיינו לפנים מהחומה של אחת מערי ישראל, פטור ממלכות. למרות שנאמר בזה איסור לה ולא יתמו את מחניהם. למה הוא פטור ממלכות? שנאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ו בדין המצורה כל ימי אשר הנגע בו יטמע, טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. הרי שהכתוב, הרי שהפסוק נתקו, הוציאו מאיסור לא תעשה והכניסו לעשה. כלומר, שהתורה נתנה בו דין לאו הניתק לעשה. שאין לוקים עליו, משום שמשמע שזוהי תקנתו, שאם עבר על הלאו, יקיים את העשה ולא יענש. ומהו עניין לאו הניתק לעשה שלא לוקים עליו? כגון לקמן בדף דף, לגבי האיסור של נותר, שכתוב בו ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בה כתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לוקים עליו. כי משמע בכוונת הכתוב שבכך שישרוף את הנותר, ינצל מהעונש על הלאו. ועוד שלאו כזה אינו דומה ללאו של לא תחסום שור בדישו, שבו לא נאמר עשה שמנתקו, וכל שאינו דומה ללאו הזה שלא תחסום שור בדישו, אין לוקים עליו, מפני שבסמוך ללאו שלא תחסום שור בדישו, נאמרה פרשת מלכות. ורשי סובר שכוונת רב חיסדא בדבריו הכתוב נתקו לעשה לדין זה, ומוסיף רשי שאף על פי שהעשה לא נאמר לאחר הלאו, ואילו בשאר לאו הניתק לעשה, העשה כתוב אחרי הלאו ובסמוך לו, בכל זאת, על כוחך לנתקו בה, מאחר שאין לומר שבא ללמדנו שחוץ מעליו הוא עובר גם בעשה, שהרי נאמר בו כבר ציווי עשה וישלחו מן המחנה כל צרוע. אבל זווים וטמאי מיתים, אף על גב שגם בהם נאמרו כמה מצוות עשה על שילוחם, לא באו מצוות העשה הללו לניתוק עליו, אלא ללמדנו דברים אחרים, כל אחד ועניינו כמבואר בספרי בפרשת נשוא. אבל תוספות, בדיבור המתחיל הכתוב נתקו לעשה, מקשים על רשי, ומכוח הקושיות הללו מפרשים התוספות שאין כוונת רב חיסדא ללאו הניתק לעשה, אלא שמאחר שנכלל המצורה עם שאר הטמאים בלאו של ולא יתמו, ובא כתוב ופירט בו בפני עצמו שני מצוות עשה באותו פסוק, בדד ישב ומחוץ למחנה מושבו, על כוחך שכוונתו להוציאו מכלל עליו ולעמידו על עשה בלבד, ולכן הוא לא מקבל מלכות. עוד כותבים התוספות שיש להעמיד את החידוש הזה דווקא בנכנס למחנה ישראל, אבל אם הוא נכנס למחנה לוויה הוא כן לוקה, כיוון שהוא לא גרע מזב. ואם ייכנס למחנה שכינה מתחייב כרת, כיוון שלא גרע ממחוסר כיפורים. אי טבעי מקשה הגמרא על דברי רב חיסדא, שנינו בברייתא, מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו נידון ב-40 מלכות. והכוונה ל-40 חסר אחת כפי ששנינו במסכת מכות בדף כ"ב עמוד א', והגמרא נוקטת 40, מחמת לשון הכתוב 40 יקנו. זבים וזבות שנכנסו לפנים ממחיצתם, דהיינו להר הבית שהוא מחנה לוויה, נידונים ב-40 מלכות, ותמי מת מותר להיכנס למחנה לוויה, ולא תמי מת בלבד אמרו, אלא אפילו את המת עצמו מותר להכניס לשם. שנאמר לגבי משה רבינו בצייתו עם בני ישראל ממצרים, ספר שמות פרק י"ג פסוק י"ט, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, עמו במחיצתו, דהיינו במחנה לוויה, שהרי משה לוי היה. וגם במדבר היו שלושה מחנות, לפנים נקלעים מחנה שכינה, מקום חניית הלווים סביב המשכן מחנה לוויה, ומקום חניית הדגלים של שאר השבטים, מחנה ישראל. ואף על פי שהפסוק הזה נאמר לפני שהוקם המשכן ונקבעו המחנות, ואילו משהוקם המשכן התייחד הדיבור למשה כל שעה והיה צריך להיכנס למשכן, ואם כן ברור היה שנזהר משה מלהיטמע, מכל מקום משמע ממנו שכל ימי היותם במדבר נשארו עצמות יוסף במחיצתו של משה. ואם כן קל וחומר שתמי מת מותר להיכנס לשם. והרי מפורש בברייתא שהמצורע שנכנס למחנה ישראל לוקה, ושלא כדברי רב חיסדא. מיישבת הגמרא תנאי, זוהי מחלוקת תנאים בעניין הלימוד מהפסוק בדד ישב, דתניא, שנינו בברייתא במסכת צבחים דף קי"ז, נאמר במצורע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ומשמעות הפסוק בדד ישב שלבדו ישב, ובא ללמדנו שבישיבתו מחוץ למחנה לא יהיו טמאים אחרים כגון זבים וטמאים מיתים יושבים עמו, דהיינו ששילוחו חמור משלהם שמשתלח אף ממחנה ישראל. ואין לומר ששילוחו קל משלהם שהוא נכנס למחנה לוויה והם לא, הועיל ומציינו שמשה הכניס את עצמות יוסף למחנה לוויה כמבואר בברייתא הקודמת, הרי שתמימת מותר להיכנס למחנה לוויה. ועדיין יכול היית לומר שיהיו זווין ותמאי מיתים משתלחים למחנה אחת, דהיינו ששילוחם שווה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בפרשת שילוח המחנות, ספר במדבר פרק ה' פסוק ג', ולא יתמו את מחני הם בלשון רבים ולא נאמר מחנם. מכאן שבא הכתוב ליתן מחנה לזה ומחנה לזה, כלומר שבא ללמדנו שלכל אחד מהתמאים הנזכרים בפסוק שלפני כן משתלח למחנה אחר, אלו הם דברי רב יהודה. דהיינו שבאותם פסוקים מוזכר מחנה פעמיים, וישלחו מן המחנה ואל מחוץ למחנה תשלחום, הרי שלכל אחד מהתמאים יש מחנה בפני עצמו שהוא משתלח ממנו. ומוכח מעצמות יוסף שתמאמת משתלח רק ממחנה שכינה, ממילא עזב הוא זה שמשתלח גם ממחנה לוויה. ושוב נאמר במצורה בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, ללמדנו שמשתלח אף מחוץ למחנה השלישית, דהיינו מחנה ישראל. רבי שמעון אומר אינו צריך, אין צורך בדרשה מבדד יושב כדי ללמדנו שהמצורה משתלח מחוץ לשלושת המחנות, שהרי הוא אומר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב וכל תמה לנפש. ומשם ניתן ללמוד את החילוקים שיש בשילוחם של התמאים. כאילו כולם היו משתלחים לאותו מחנה, ניתן היה לכתוב בתורה את הקל שבהם, והשאר היו למדים ממנו בקל וחומר, כפי שיאמר רבי שמעון בהמשך. שכן, קשה, יאמר הכתוב שיש לשלח תמאי מיתים, ואל יאמר שיש לשלח תמאי זב. ואני הייתי אומר מעצמי ולומד בקל וחומר, אם תמאי מיתים משתלחים, זווין שתומתם יותר חמורה לו כל שכן. אם כן, למה נאמר שמשתלח הזב, ליתן לו מחנה שנהיה לשילוחו, שבנוסף לשילוחו ממחנה שכינה, משתלח הוא גם ממחנה לוויה. וכן קשה, יאמר הכתוב שיש לשלח זב, ואל יאמר שיש לשלח מצורע. ואני הייתי אומר מעצמי, אם זווין משתלחים, מצורעין שתומתם חמורה יותר. לא כל שכן. אם כן, למה נאמר שמשתלח המצורע, ליתן לו מחנה של אישית לשילוחו, שבנוסף לשילוחו ממחנה שכינה ולוויה, משתלח הוא גם ממחנה ישראל. וממילא, כשהוא אומר במצורע בדד ישב, לא הוא צריך ללמדנו שהמצורע משתלח ממחנה ישראל. למה נאמר בדד ישב? אלא בא הכתוב לנתקו לעשה, ולפתור אותו ממלכות אם נכנס לשם. ונמצא שרב חיסדא סבר כשיטת רבי שמעון, שהכתוב בדד ישב בא לנתקו לעשה. ולא הברייתא ששנינו בה שמצורע שנכנס לפנים ממחיצתו לוקה, נקטה כדעת רבי יהודה שסבר שמפסוק זה לומדים שהמצורע משתלח יותר משאר התמאים, ואין אומרים שנתקו הכתוב לעשה כדי לפוטרו ממלכות. דנה הגמרא בדברי רבי שמעון שהיה ניתן ללמוד את שילוח הזב בקל וחומר משילוח תממת. שואלת הגמרא מהי חומרי דזב מתממת? כדי לעשות קל וחומר צריך שהזב יהיה חמור יותר מהתממת, ואז מספיק שיהיה כתוב תממת ששולחים אותו מהמחנה, ואתה יודע על ידי קל וחומר שזב ודאי נשלח מחוץ למחנה. אבל שואלת הגמרא מה החומרה של זב יותר מתממת? משיבה הגמרא שכן אצל הזב תומעה יוצאה עליו מגופו. מקשה הגמרא אדירה בתממת חמור ממנו, שכן טעון הזעה של מי חטאת, מי פרה אדומה בימים שלישי ושביעי לטהרתו. כנאמר, הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ואילו הזב נטהר בתבילה בלבד. מתרצת הגמרא, אכן אין כוונת רבי שמעון לומר שניתן ללמוד את שילוח הזב מתממת, אלא כוונתו היא, שהרי אמר קרא, נאמר בפסוק דלאי לגבי המחויבים בשילוח, תמה לנפש. והוסיף את המילים בפסוק וכל תמה כדי לרבות תמה שרץ, אדם שנגע באחד משמונת השרצים המפורטים בתורה, שהנוגע בהם תמה עד הערב, לשילוח ממחנה שכינה כתמה מת. והוא הדין לכל הנתמאים בנגיעה, כגון הנוגע בנבילה. ומתוך שזף חמור מתמה שרץ, היה ניתן ללמוד את שילוחו ממנו בקל וחומר. אלא שנכתב שילוחו של זב בפירוש כדי ללמדנו שמשתלח גם ממחנה לוויה. שואלת הגמרא, ומהי חומרי? מה חומרתו של הזב יותר מתמי שרץ? משיבה הגמרא כדאמרן, כפי שאמרנו לאל, שהתומה יוצאת מגופו. מקשה הגמרא אדרבה, תמי שרץ חמור ממנו, שכן מתמי באונס. ואילו הזב אינו נתמה כשראה מחמת אונס. כגון, אם ראה מחמת אכילה או שתייה מרובה או מחמת חולי או קפיצה שקפץ, הוא אינו תמי. ולומדים זאת ממה שנאמר, בזב מבשרו, ולא מחמת אונסו, כמבואר במסכת נידד, אף למדהי עמוד א', תרצת הגמרא, המרי ישיבו בני הישיבה, כי היי גבנה, זב נמי תמויי מתמי באונס. גם זב הנתמה בתומה כזו, אדומה, לתומת שרץ, דהיינו תומת ערב, נתמה זב גם באונס, וכדי רבונה. כדברי רבונה, דאמר רבונה, ראייה ראשונה של זב שנתמה מחמתה רק עד הערב, מתמה אותו אף באונס. נמצא שאין שום חומרה בתמי שרץ יותר מבזב. ומאחר שזב חמור ממנו שתומתו יוצאת מגופו, ניתן היה ללמוד את שילוח הזב בקל וחומר מתמי שרץ. וזה שזב נטמע עד הערב גם אם הוא ראה באונס, לומדים ממה שהוקש הושווה לבעל קרי, שנאמר זאת תורת הזב אשר תצא ממנו שכבת זרע. והפסוק הזה מדבר כשראה פעם אחת, שהרי נזכרת שם זיווה רק פעם אחת. וגם את הדין הזה לומד רבונה במסכת נידה בדף למדהי עמוד א', ממה שהוקש זב בראייה ראשונה לבעל קרי, ובעל קרי נטמע גם באונס, שכן לא נאמר אצלו מיעוט לגבי האופן הזה. וההבדל בין זוב לקרי הוא שזוב נראה כלובן ביצה, שאינה ראויה שייצא ממנה אפרוח, וקרי נראה כלובן ביצה שכן ראויה לכך. נתבהר לאל בדברי רבי שמעון שצרוע שנזכר בפסוק הוא מיותר, שכן ניתן ללומדו בקל וחומר מזב. דנה הגמרא בקל וחומר הזה, שואלת הגמרא מהי חומרה דמצורע מזב, במה חמור מצורע מזב? משיבה הגמרא שכן מצורע טעון פריאה שיגדל את שערות ראשו ופרימה שיפרום את בגדיו. כנאמר והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. ואסור בתשמיש המיטה, ככתוב וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. ולמדו במסכת מועד קטן דף זין עמוד ב' שאוהלו היינו אשתו, מה שאין כן זב שאינו מחויב בדברים הללו. מקשה הגמרא אדירה בזף חמור ממנו שכן מטמא משכב ומושב שתחתיו ועושה אותם אב התומה, כשישב על דבר עשוי לישיבה או שכב על העשוי לשכיבה, והאדם הנוגע בהם מטמא את הבגדים שעליו אף על פי שלא נגעו בעצמם במשכב או במושב, וכן מטמא כלי חרס בהסט על ידי הזזתו, אף אם לא נגע בו, כגון שדחפו במקל, מה שאין כן מצורע. מתרצת הגמרא אכן אין כוונת רבי שמעון לומר שניתן ללמוד שילוח המצורע מזב, אלא כוונתו היא שהרי אמר קרא נאמר בפסוק דלאל לגבי המחויבים בשילוח, זב, והוסיף הפסוק וכל זב כדי לרבות בעל קרי לשילוח ממחנה לוויה כמו זב, ומתוך שמצורע חמור מבעל קרי, היה ניתן ללמוד את שילוחו ממנו בקל וחומר, אלא שנכתב שילוחו בפירוש כדי ללמדנו שמשתלח גם ממחנה ישראל. שואלת הגמרא ומהי חומרה במה חמור מצורע מבעל קרי, משיבה הגמרא כדאמרן, כפי שאמרנו שמצורע טעון פריאה ופרימה ואסור בתשמיש המיטה, מה שאין כן בעל קרי. מקשה הגמרא אדרבה, בעל קרי חמור ממנו שכן מטמא במשהו קרי שיוצא ממנו, אפילו בטיפה שקטנה מזרע חרדל, ואילו המצורע נטמע רק כשנראה בו נגע בגודל של כגריס לפחות. מתרצת הגמרא סבר לה רבי שמעון כרבי נתן. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת נידה בדף מ"ג עמוד ב', רבי נתן אומר משום רבי ישמעאל זב צריך שתייצא ממנו זיווה בשיעור של כחתימת פי האמה, כדי סתימת הנקף של פי האמה כדי שיטמע. הוא לומד זאת מהפסוק או החתים בשרו מזובו, ולא הודו לו חכמים אלא סברו שנטמע בזיווה בשיעור כלשהו. ומהפסוק או החתים בשרו מזובו לומדים חכמים שהזיווה מתמד דווקא כשיוצאת כשהיא לחה. והתקשלי, והוקש ושווה בעל קרי לזב, ואף הוא נטמע רק כשיוצא ממנו קרי כשיעור זה של כחתימת פי האמה. ומאחר ששיעור זה גדול משיעור כגריס שנאמר במצורע, נמצא שאין שום חומרה בבעל קרי יותר ממצורע, ולפיכך ניתן היה ללמוד את שילוחו מבעל קרי בקל וחומר. ממשיכה הגמרא ודנה עוד בדברי רבי שמעון. וכל צרוע למה לי? מדוע נאמר וכל צרוע? כלומר, מאחר שביארה הגמרא בדברי רבי שמעון שמרבים מהמילה וכל שנאמר בתמי מת, את תמי שרץ, וכן מהמילה וכל שנאמר בזב מרבים את בעל קרי, מה לומדים מהמילה כל שנאמר לגבי מצורע? משיבה הגמרא אכן אין לומדים ממנו דבר, אלא איידי, אגב, דכתיב בהמשך הפסוק כל זב, כתיב נמי נאמר גם בתחילתו כל צרוע. עכשיו דנה הגמרא בדעת רבי יהודה. ורבי יהודה, מה הוא סובר? הרי שפיר כאמר רבי שמעון, יפה אמר לו רבי שמעון שמהפסוק של וישלחו מן המחנה עצמו ניתן ללמוד את החילוקים שיש בדין שילוח הטמאים, ואין צורך בפסוק הנוסף שהעביר רבי יהודה, והכוונה היא שאין צורך ללמוד את חילוק המחנות בין הזב לתמי מת, מי ולא יתמו את מחניהם, שהרי ניתן ללומדו מכך ששילוח הזב נכתב בפירוש ולא נלמד מתמי שרץ. תרץ לגמרא סבר רבי יהודה, הוא מה שהוזכר בפסוק צרוע וזב מבא אלה הוא נצרח לחדתניה, כפי ששנינו בברייתא לקמן בדף צדי ה' עמוד ב' ובמסכת מנחות בדף צדי ה' עמוד ב'. הבלזר אומר יכול היית לומר שאם דחקו, נדחקו זבין ומצורעין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בתומה, כשרוב הציבור תמאי מיתים יכול יהיו חייבים על כך כרת, שממה שנאמר את משכן השן תימא, ונחרטה הנפש האם מישראל לומדים שתמא שנכנס למקדש נהנש בקרת. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, ספר במדבר פרק ה' פסוק ב' וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמא לנפש. הקישה כתוב, ישווה כתוב את התמאים זה לזה כדי ללמדנו, שרק בשעה שתמאים מיתים משתלחים מן העזרה ואסורים להיכנס אליה, גם זבים ומצורעים משתלחים ממנה, ואם הם נכנסו מתחייבים על כך כרת. אבל כאשר אין תמאים מיתים משתלחים מן העזרה, והם מותרים להיכנס אליה, כגון כשהפסח בא בתומה, אין זבין ומצורעין משתלחים מן העזרה לעניין שהתחייבו על כך כרת. זאת אומרת שמעיקר הדין הם צריכים לצאת מהעזרה, אבל אם כן נכנסו לעזרה, הם לא חייבים כרת. ומאחר שסבר רבי יהודה שהפסוק נצרח לדרשתו של רבי אליעזר ואינו מיותר, היה צריך רבי יהודה ללמוד את חילוקי המחנות מפסוקים אחרים. ואילו רבי שמעון שלמד מהפסוק הזה את חילוקי המחנות, סובר כתנא קמא לקמן בדף צדי ה', שחולק על רב לזר ומחייב קראת לזבים ומצורעים שנכנסו לעזרה יחד עם טמאי המתים כשהקריבו את הפסח בתומה. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי שמעון. אמר מר ובא לאיל מה שהתבהר בדעת רבי שמעון שדורשים זב וכל זב לרבות בעל קרי. אומרת הגמרא דעת רבי שמעון זו מסייע לי מסייעת לו לרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן מחילות שתחת העזרה לא נתקדשו בקדושתה. ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות, ממחנה שכינה וממחנה לוויה. של הדין השני שאמר רבי יוחנן יש סיוע ממה שהתבהר בדברי רבי שמעון שבעל קרי משתלח ממחנה לוויה כדין זב. בשני הדינים הללו, שהם נחילות לא נתקדשו ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות, אינם מעניין אחד, אלא שאת שניהם שמר רבי יוחנן מרבו ביחד ולפיכך גם אמרם ביחד. ומבאר המערשה שדברי רשי כאן נאמרו לפי האב והאמינה בגמרה שם, לקמן בדף פיבה ועמוד א', שכוונת רבי יוחנן למחילות הפתוחות לעזרה שהיא מחנה שכינה, וכיוון שבעל קרי אסור במחנה זה, הרי שאינו רשאי להגיע לפתחן כדי להיכנס עליהם. אבל לפי מסקנת הגמרא שם מפרש רשי, שכוונת רבי יוחנן למחילות הפתוחות להר הבית. ועל כן כתב שמאחר שלא התקדשו בקדושת מחנה לוויה שבעל קרי אסור בו, הוא רשאי להיכנס בהם כשפתחן סמוך לצד ירושלים. ואילו אותו סוטריד כן מבאר את הקשר שבין שני הדינים הללו, של מחילות שתחת העזרה לא נתקדשו בקדושתה ובעל קרי משתלח חוץ לשתי המחנות, והקשר הוא שרבי יוחנן בא לבאר את המשנה במסכת תמיד בדף חפי עמוד ב' האומרת שמי שהראה לו קרי בבית המוקד שם נהגו הכהנים לישון, הכהנים ששמרו על המקדש, אז מי שהראה לו קרי בבית המוקד יוצא והולך במסיבה במחילה שתחת המקדש של חוץ לשני המחנות, שהטעם שהותר לו להיות במחילה אינו משום שהוא מותר במחנה לוויה כי בעל קרי משתלח חוץ לשני מחנות, אלא הטעם הוא משום שהמחילות לא נתקדשו. וכאין זה כתב במשנה למלך ברמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ג' והוסיף שייתכן שרבי יוחנן גם למד שני דינים אלו מהמשנה במסכת תמיד ולכן סמכם זה לזה. שמכך שאמרו שיוצא דרך המסיבה מוכח שיש חילוק בין הר הבית למחילות שתחתיו. וכן מוכרח שבעל קרי משתלח גם ממחנה לוויה שאם לא כן, כלל לא היה צריך לצאת דרך המסיבה. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן שנינו במשנה במסכת זווים פרק ה' משנה י' א'. בעל קרי הרי הוא כמגע שרץ. הרי הוא כמי שנגע בשרץ. מה אליו? מהי כוונת המשנה? האם אין כוונתה להשוותם לעניין מחנותם? שכשם שתמי שרץ משתלח רק ממחנה שכינה, כך גם בעל קרי, ושלא כדברי רבי יוחנן. ואף על פי שהובה לאל שרבי שמעון סובר כמותו מכל מקום, הרי משנה זו היא סתם משנה, שהדין שבה נאמר בסתם, בלי שיוזכר שם אומרו. ורבי יוחנן עצמו סבר שהלכה כסתם משנה, כמבואר במסכת שבת בדף מ"ו עמוד א'. מתרצת הגמרא לא, לא זוהי כוונת המשנה, אלא כוונתה ששווים הם לעניין משך תומתם, שאינם תמאים שבעה ימים כזב ותמא מת, אלא תומת ערב בלבד. יום אחד, שווה הגמרא ומקשה, וכי ניתן לבאר את המשנה לעניין משך תומתם, והרי אי תמא שרץ תומת ערב כתיב בי, תומת ערב נאמרה בו בפירוש, כנאמר אלה התמאים לכם בכל השרץ כל הנוגע בהם במותם מתמעד הערב, והי ובעל קרי תומת ערב כתיב בי, תומת ערב נאמרה גם בו בפירוש. ואיש כי תיצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו ואת המעד הערב. ולא מסתבר שתשמיעינו המשנה דינים המפורשים בתורה. אלא לאו אלא ודאי צריך לומר שכוונת המשנה להשוותם לעניין מחנותם של תמאים אלה. שכשם שתמי שרץ משתלח רק ממחנה שכינה, כך גם בעל קרי, ושלא כדברי רבי יוחנן. מתרצת הגמרא לא, לעולם כוונתה להשוותם לעניין דין תומתם. והקמה שמלן. וזה מה שבא להשמיעינו. לבעל קרי כמגע שרץ. מה מגע שרץ? כשם שמגע שרץ מתמא את האדם גם באונס, כגון שנפל עליו שרץ מת שלא ברצונו, אף בעל קרי מתמא נתמא גם באונס, כגון שראה קרי מחמת ריבוי אכילה ושתייה. שווה הגמרא ומקשה על דברי רבי יוחנן. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן, שנינו בהמשך אותה משנה. בועל נידה הרי הוא כתמא מת. מבררת הגמרא למאי, לעניין מה השוותה אותם המשנה, אילה אם לתומתם, אם נאמר שלעניין זמן התומה, הרי אי תממת תומת שבעה ימים כתיב בי. תומת שבעה ימים נאמרה בו בפירוש, הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמה שבעת ימים. והי ובועל נידה תומת שבעה ימים כתיב בי, גם בו נאמרה במפורש. ואם שחוב ישכב איש אותה, ותאי נידתה עליו ותמה שבעת ימים. ולא הוצרכה המשנה להשמיענו את הדין הזה. אלא לה ולה ודאי כוונת המשנה להשוותם לעניין מחנותם. שכשם שתמא מת משתלח רק ממחנה שכינה, כך גם בועל נידה. והסברה בזה, אומרים התוסות במסכת יומא ודבב עמוד א', דיבור המתחיל סעיפה, שאומנם בועל נידה דינו כמותה לעניין מה שנאמר בפירוש, אבל לעניין מה שלא התפרש בפסוק, יש לנו לדמותו, לתממת, שמאחר שתומת שניהם היא תומת מגע. ומידי סייפה, מתוך שבסייפה של המשנה לעניין מחנותם אבי, מדובר לעניין מחנותם, משמע שברישא נמי, גם ברישא, לעניין מחנותם מדובר, ולא לעניין התומה באונס. כפי שניסתה הגמרא להעמיד לעיל, בתירוץ הקודם, בדף סמך זין עמוד ב'. אם כן, חוזרת הראיה שבעל קרי משתלח רק ממחנה שכינה כמגע שרץ, ולא כדברי רבי יוחנן. מתרצת הגמרא מידי איריה וכי ראיה היא זו. הכדאיתא והכדאיתא. זו כפי שהיא וזו כפי שהיא. כלומר, ייתכן שהרישה של הברייתא עוסקת באופן ההיטמעות, ואילו הסיפה עוסקת בדין שילוח הטמאים. עוד קושיה מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן מיתי והקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן שנינו בברייתא בעניין שילוח הטמאים, מצורע חמור מזב, במה שמשתלח ממחנה ישראל, וזב חמור מתממת, במה שמשתלח ממחנה לוויה. יצא בעל קרי שתממת חמור ממנו. מבררת הגמרא מהי יצא בעל קרי שתממת חמור ממנו, מה כוונת הברייתא באומרה יצא בעל קרי שתממת חמור ממנו לב, האם אין הכוונה שיצא מכלל זב שמשתלח גם ממחנה לוויה, ובא לכלל תממת שהותר במחנה זה, דעה שהרי תממת חמור ממנו מבעל קרי, שתמה שבעת ימים, בעוד שבעל קרי תמה רק עד הערב, ומותר במחנה לוויה, וכל שכן בעל קרי הקל שיהיה מותר בו, וסוברת איפה הברייתא שלא כדברי רבי יוחנן, שאמר שבעל קרי משתלח חוץ לשתי המחנות? מתרצת הגמרא לא זוהי כוונת הברייתא, אלא כוונתה שיצא בעל קרי ממחנה מקום מושבו של תמי מת ונכנס למחנה זב, מקום מושבו של זב, כלומר שמשתלח כזב משתי מחנות. ואף על גב דתמי מת חמור ממנו, ומותר במחנה לוויה, והכלל הוא שככל שהתאומה חמורה יותר, השילוח חמור יותר, מכל מקום יצא בעל קרי מכלל זה, ואף שתאומתו קלה, הרי הוא חמור מתמי מת להיעשר במחנה לוויה כזב. וטעם הדבר, מאחר שיש שני תמיים שלא התפרש דינם, והם בעל קרי ותמי שרץ, ויש שני ריבועים בעניין שילוח מחנות, ריבוי אחד שכתוב וכל זב, והריבוי השני וכל תמי לנפש, למי דדמי לי מדמין עלי, מדמים כל תמי שלא יתפרש, לתמי שיתפרש ודומה לו, ומאחר שבעל קרי דומה לזב, שהתומה יוצאת עליו מגופו, הרי הוא משתלח כמותו ממחנה לוויה. ואילו תמי שרץ דומה לתמי מת, שנטמע במגע כמוהו, ולפיכך משתלח כמותו ממחנה שכינה בלבד. הביאה הגמרא לימוד נוסף שבעל קרי משתלח ממחנה לוויה. תני תנא, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות, את הברייתא הזו קמי לפני דרב יצחק ברב דימי. מה שנאמר בתורה בספר דברים פרק חב ג' פסוק י' לגבי בעל קרי, כי יבך האיש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה, זו מחנה שכינה שהוא משתלח ממנו. והמשך הפסוק, לא יבוא אל תוך המחנה, זו מחנה לוויה, שגם ממנו משתלח. מכאן לבעל קרי, אם נטמע בעזרה, שיצא חוץ לשתי מחנות אלו. מקשה הגמרא אמר לרב יצחק ברב דימי, למי ששנה בפניו את הברייתא, אקתי לא איילתי, אפיקתי. כלומר, לפי הברייתא הזו, תחילה נאמר בפסוק שהנטמע במחנה שכינה צריך לצאת ממנו, וממילא נמצא שנכנס למחנה לוויה. שהרי מחנה לוויה מקיף את מחנה שכינה מכל צדדיו. ואילו המשך הפסוק מזהירנו שלא ייכנס כלל למחנה לוויה, ומשמע שמדובר כשעומד מחוצה לו. וזה לא מתיישב בלשון הפסוק, וזה מה שתמר רב יצחק ברב דימי. עדיין לא דנת בכניסתו למחנה לוויה, וכבר אתה דן בו כאילו יצא ממנו? לישנה אחרינה לשון אחרת בנוסח התמייה הזו, של רב יצחק ברב דימי, העקתי לו הפיקתי, הילתי. הרי כשציווה עליו הכתוב לצאת ממחנה שכינה, הרי הוא נכנס למחנה לוויה, ועדיין לא יצריכו הפסוק לצאת ממחנה לוויה, וכבר הוא דן בכניסתו אליו ומזירו על כך, כאילו הוא עומד מחוץ לו. תרץ את הגמרא אל האימה, אמור בלשון הברייתא. ויצא אל מחוץ למחנה האמור בפסוק, זו מחנה לוויה שהנטמע בו מצווה לצאת ממנו. ולא יבוא אל תוך המחנה, זו מחנה שכינה, שבצאתו ממחנה לוויה מזהירו הכתוב שלא ייכנס למחנה שכינה. מחנה שכינה נקרא תוך, כיוון שמקומו באמצע המחנות, כפי שמצינו, שהפסוק אומר, ועץ החיים בתוך הגן. ותרגם האונקלוס במציאות גינתה. אבל אילו נאמר רק ויצא אל מחוץ למחנה, היינו מעמידים בנטמע במחנה שכינה שחייב לצאת ממנו, אבל לא היינו יודעים שאף ממחנה לוויה עליו לצאת, ולפיכך נזכרו כאן שני מחנות. מקשה הגמרא על הדרשה של הברייתא, מתקיף לה רבינה, הקשה רבינה על דברי הברייתא, מניין לנו ללמוד מהפסוק שילוח בעל קרי ממחנה לוויה? אימה אידי ואידי, אמור ולמד בפסוק, שזה וזה, כלומר שני הציוויים שנאמרו בו, נאמרו לאסור את שהיית התמה במחנה שכינה, ולהשמיענו לעבור עליו שעובר עליו התמה בעשה, שנאמר, ויצא. אז אם אינו יוצא, הוא עובר בעשה. ובלא תעשה, עובר גם בלא תעשה, של ואל יבוא. מתרצת הגמרא, אם כן, אם זו כוונת הפסוק, לאם הקרא, היה לפסוק לומר, ויצא אל מחוץ למחנה, ולא יבוא אל תוך. והיינו לומדים, עשה ולא תעשה לבעל קרי במחנה שכינה. המילה המחנה, למה לי לכותבה? אלא שמה מינה מוכח מכאן, שבא הפסוק ליתן להוסיף לו לבעל קרי מחנה אחרת לשילוחו, לומר, שמשתלח אף ממחנה לוויה. רש"י בחומש דברים, פרק כ"ג פסוק י"א כתב, שמהפסוק הנזכר לומדים שיש עשה מהמילה ויצא, ויש לא תעשה מהמילים ולא יבוא, בכניסת בעל קרי שאסור לו להיכנס למחנה לוויה, וכל שכן למחנה שכינה. ולכאורה זה לא כמסקנת הגמרא כאן, אבל יש לומר בכוונת רש"י, שהעשה נאמר על מחנה שכינה, ועליו נאמר על מחנה לוויה, וכל שכן שנכנס במחנה שכינה מתחייב בלב. כך מסביר הרם על רש"י. ולא האור חדש תראית שרש"י פירש במסקנה, שאיתור המילה המחנה מלמדנו שהעשה ועליו נאמרו לגבי מחנה לוויה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק בדף סמך ה' עמוד ב', אילו דברים בפסח, אילו דברים הנצרכים בהקרבת קורבן פסח שדוחים את השבת כשחל י' ד' בניסן בשבת, כמו השנה בעזרת השם, תשפ"א, והם נעשים על אף שהם מלאכות האסורות בשבת, שחיטתו וזריקת דמו על המזבח שלא ניתן לדחותם למוצאי שבת, ומיחוי קרביו, ניקוב מעב בסכין, כדי להוציא את הלכלוך מתוכם, שצריך לעשות זאת ביום השחיטה כדי שלא יסריחו. מבארת הגמרא מהו מיחוי קרביו, מבארת הגמרא רבונה אמר שמנקבן את המעיים בסכין לרוקן אותם מהלכלוך שבתוכם כדי שלא יסריחו עד הערב. ולשון מיחוי הוא מצד שמוציא את הפרש הרכה שנמכת נמאיסה בתוך המעיים, או מלשון ניקוב וחבלה מצד שחובל בהם. כנאמר, תמחה את זכר המלך. חייה ברב אמר, הכוונה היא לשירקה דמעיה, הליכה שעדוקה במעיים, דנפקה אגב דוחקה דסכינה, שיוצאת על ידי דחיקת הסכין עליהם, ואף פעולה זו הותרה בשבת. ומחוי היינו התעסקות עם דבר בזוי, כפי שתביא הגמרא בהמשך. ומשמע שלפי רבונה לא יקלו עד כדי כך להתיר זאת בשבת. מבארת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מה הייתה עמד חייה ברב? מה נימוקו של חייה ברב לפרש כך את המיחוי שבמשנה? לכתיב נאמר לגבי הצדיקים לעתיד לבוא בספר ישעיה פרק ה' פסוק י' ז', וחרבות מיחים גרים יוכלו. שואלת הגמרא, מהי משמע, כיצד הוא לומד מהפסוק הזה? עונה הגמרא כדי מתרגם רב יוסף, על פי מה שתרגם רב יוסף את הפסוק הזה בשם רבי יונתן בן עוזיאל. שרב יוסף היה בקי בתרגום הנביאים שלו, כאמור ברש"י במסכת קידושין בדף י"ג עמוד א', ונכסיהן דרשעיה, צדיקיה יחסנון, ואת נכסי הרשעים ירשו הצדיקים. חורבות מייחים, היינו בתי הרשעים שיחרבו. יוכלו גיירים, היינו הצדיקים, שעתה הם כגיירים בעולם הזה. ומכאן שהרשעים נקראים מייחים על שם שהם רעים וסנועים, לפיכך מתפרש המיחוי שבמשנה, כסילוק הליכה המאוסה והבזויה ממעי הקורבן. ואומנם בספר ישעיה מפרש רש"י שמייחים היינו הרשעים שהם שמינים, ובייר הרד"ק שהרשעים נקראים כך, משום שעושקים את העניים ומשמינים בגזילתם. ולפי זה נראה שמפני ששירקה דמעיה הוא שומן הנדבק בדופני המעיים, נקראת הוצאתו מיחוי. ואילו ערוך פירש בשם רבי גאון שלפי חייה ברב המיחוי נקרא כך, משום שיש במעיים שומן רך כמו מוח, שקרוב להיות רעי שיוצא מהם רק כשמגרדים אותם בסכין. ומה שנקראים הרשעים מייחים, משום שאינם מתפרקים אלא על ידי צער. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו, בדף סמך זין במסכת פסחים, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד שהפסח והתמיד דוחים את הטומאה? שאלה שנייה, האם מצורע שנכנס למחנה ישראל לוקה ומדוע? שאלה שלישית, מדוע נכתב בפסוק כל צרוע וכל זהב, הרי אפשר ללומדה מתממת? שאלה רביעית, מדוע ראייתו הראשונה של זהב מתמה גם באונס? שאלה חמישית, במה חמור זהב ממצורע? השאלה האחרונה, מה ששנינו שבעל קרי כתמי שרץ לעניין מהו ומה הוא מלמד. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה על דפינו היומי. דף סמך זין במסכת פסחים, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. רבי רבים שהיו תמאי מת בפסח ראשון, אם היו מיעוט הקהל הרי אלו נדחים לפסח שני כשאר התמאים, אבל אם היו רוב הקהל תמאי מת, או שהיו הכהנים או כלי שרת תמאים תומת מת, אינם נדחים אלא יקריבו כולם הפסח בתומה, התמאים עם תיאורים, שנאמר, ויהי אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם, כך למדו מפי השמועה שאנשים יחידים הם שידחו לפסח שני, אם היו תמאים. אבל ציבור שהיו תמאי מת, אינם נדחים אלא התומה תידחה ויעשו פסח בתומה. והוא הדין לכל קורבן שקבוע לו זמן, כפסח שהוא דוחה את התומה. באמת דברים אמורים בתומת המת בלבד, אבל התמאים בתומה אחרת, כגון זבים וזבות ונידות ותמאי שרץ ונבילה, וכיוצא בהם, לא יתעסקו ולא ייכנסו לעזרה, ואף על פי שנעשה בתומה. ואם עברו ועשו או נכנסו לעזרה, חייבים כרת על הביאה ומיטה על העבודה שלא נדחית אלא תומת המת בלבד. ואפילו אם רוב הציבור נטמאו בתומות האלו, נדחים לפסח שני, ויש אומרים שציבור הטמאים בתומת שרץ, עושים פסח ראשון בתומה. פסח שיקריבו בתומה, הרי זה נאכל כתאור, שמתחילתו לא בא אלא לאכילה, ואינו נאכל לכל תמל על התמאי מת, שנדחית להם התומה הזאת ולחיוצא בהם, מתמי מגע. אבל התמאים שהתומה יוצאת מגופם כגון זבים וזבות נידות ויולדות ומצורעים לא יאכלו ממנו ואם אכלו פטורים. איזו תמה שנדחה לפסח שני כל מי שאינו יכול לאכול את הפסח בליל 15 בניסן מפני תומתו כגון זבים וזבות נידות ויולדות ובועלי נידות. מצוות עשה לשלח כל התמאים מן המקדש שנאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש. זה המחנה האמור כאן הוא מחנה שכינה שהוא מפתח עזרת ישראל ולפנים. וכשם ששילוח תמאים מן המקדש בעשה, כך אם נכנסו אז עוברים בלא תעשה. שנאמר ולא יתאמו את מחניהם, זה מחנה שכינה. שומע אני שהמצורה ועזב את מימת שלושתם במקום אחד, תלמוד לומר במצורה בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, זה מחנה ישראל שהוא מפתח ירושלים ולפנים. מה המצורה שתומתו חמורה? חמור שילוחו משילוח חברו, אף כל שתומתו חמורה, חמור שילוחו משילוח חברו. לפיכך משלחים את המצורה חוץ לגימל מחנות שהוא חוץ לירושלים, מפני שהוא מתמה בביאה, מה שאין עזב מתמה. ומשלחים זבים וזבות נידות ויולדות חוץ לשני מחנות שהוא חוץ להר הבית, מפני שהם מתמים המשקע והמושב אפילו מתחת האבן, מה שאין המת מתמה. מותר להכניס המת עצמו להר הבית, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, אמו במחנה הלוויה. ואין צריך לומר שתמי מת נכנס לשם, אבל משלחים תמי מת מהחיל. תבול יום נכנס לחיל שכבר טבל, ומעזרת נשים משלחים תבול יום, אבל לא מחוסר כיפורים שמחוסר כיפורים מעריף שמשו. ואיסור תבול יום במחנה לוויה מדברי סופרים, ומעזרת ישראל ולפנים אפילו מחוסר כיפורים לא ייכנס לשם, שעדיין לא טהר טהרה גמורה. שנאמר וכיפר עליה הכהן וטהרה, מכלל שעדיין לא גמרה טהרתה. הטמא המשולח מהר הבית אם נכנס, עובר בלא תעשה, שנאמר ויצא מחוץ למחנה זה מחנה שכינה, ולא יבוא לתוך המחנה זה מחנה לוויה. וכן מצורה שנכנס לירושלים לוקה, אבל אם נכנס לשער הערים המוקפות חומה, אף על פי שאינו רשאי, לפי שנאמר בדד ישב אינו לוקה, נכנס המצורה להר הבית לוקה 80. אבל טמא מת או טבול יום שנכנס לעזרת נשים ומחוסר כיפורים שנכנס לעזרת ישראל, אף על פי שאינו לוקה, מקים אותו מכת מרדות, ויש אומרים שבמחנה שכינה, אף מחוסר כיפורים חייב על שגיגתו חטאת ועל זדונו קראת. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אל משנתנו היומית. אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסייעתא דשמיא בסיום הש"ס יהיה באמתחתנו לא רק את המסכתות עם הגמרא, אלא גם את המסכתות עם המשניות.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
היום בסייעתא דשמיא נחתום את תלמוד תורתנו במסכת חלה אשר בסדר זרעים. מתחילים את תלמודנו במשנה במסכת חלה, פרק ד' משנה ח'. רבן גמליאל אומר, שלוש ארצות בארץ ישראל לחלה חלוקות לעניין הפרשת חלה מארץ ישראל ועד חזיב. כל ארץ ישראל שבדרום עד חזיב היא החזיב הנמצאת צפונית לאקו. ראינו שבכל המקומות שהחזיקו בהם עולי בבל פרט לחזיב עצמה שלא כבשוע עולי בבל, חלה אחת, מפרישים חלה אחת. ונותנים אותה לכהן, מחזיב עד הנהר היינו, נהר קסמיה שבצפון הארץ, ועד אמנה, בכיוון הצפוני לצד האר, אמנה מערי הלבנון, היינו המקומות שבגבול הצפוני מערבי שכיפשום, עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל, הועיל וקדושה ראשונה קיצה לשעתה ולא קיצה לעתיד לבוא, אין דינם כארץ ישראל, ומפרישים שם שתי חלות מכל עיסה. אחת לאור לשריפה לפי שדינה כחלת חוץ לארץ לפי שהתמאה, מפני התאומה שגזרו על ארץ העמים ולכן היא נשרפת, ואחת לכהן ניתנת לכהן לאכילה מתקנת חכמים. שואל ואין הכל יודעים שהארץ שלא כבשו העולי בבל טמאה בתאומת ארץ העמים, חוששים שמה יאמרו, ראינו חלה תאורה שנשרפת, לכן תקנו חכמים שיהיו מפרישים חלה שנייה, ונותנים אותה לכהן, שמתוך כך הרואה ישים ליבו לדבר, להבין טעמו. שלור החלה הנשרפת שעיקר החלה ודינה כשל תורה, הועיל וארץ זו הייתה קדושה, יש לה שיעור 1-48 כדין החלה מאיסת טמאה שבארץ ישראל ושל כהן, אבל החלה השנייה ניתנת לכהן, אין לה שיעור ויכול להפריש משהו, לפי שאין היא ניטלת אלא מתקנת חכמים. מן הנער ומן המנה ולפנים החלק המכונס, בין נער מראשית זרימתו מן הצפון לדרום והמשכו למערב לבין ער האמנה, היינו חבל הארץ שבצפון שלא נכבש אף על ידי עולי מצרים, שתי חלות מפרישים שם שתי חלות. אחת לאור לשריפה משום תאומת ארץ העמים, ואחת לכהן לאכילה כדי שלא תשתכח תורת חלה שניתנת לכהן. של אור החלה נשרפת אין לה שיעור יכול להפריש משהו, ושל כהן החלה ניתנת לכהן יש לה שיעור 1-48. ובתלמוד הירושלמי מבואר הטעם, שאויל ושתי החלות אינן אלא מתקנת חכמים, מוטב להרבות בחלה שנותנים לכהן שהיא נאכלת ולא בנשרפת. וטבול יום כהן שטבל מתאומתו ועדיין לא הריף שימשו אוכלה, מותר לו לאכול את חלת האור של חוץ לארץ שאויל, ואם מדברי סופרים, הקלו בה. רבי יוסי אומר, אינו צריך טבילה, כלומר, שאפילו כשהוא טמא, אם אין תאומתו תאומה חמורה, מותר לו לאכול חלת חוץ לארץ כמבואר לעיל ואסורה לזווים ולזוות ולנדות וליולדות. לפי שתאומתם חמורה, כלומר, שאף רבי יוסי מודש בכל אחד מאלו, הועיל והתאומה יוצאה מגופו, אכלה אסורה לו. ונאכלת עם הזר על השולחן ואין חוששים שמה הזר יאכל ממנה וניתנת לכל כהן אפילו לכהן עם הארץ שאינו נזר בתארות. מה שאין כן בחלת ארץ ישראל שאין נותנים אותה אלא לכהן חבר שהוא נזר בתארות. מסכת חלה פרק ד' משנה ת', ואילו מתנות הכהונה המפורטים להלן ניתנים לכל כהן, החרמים נכסים שאדם מחרים להשם, והבכורות בחור בהמה טהורה שאם הותם מצוותו להקריבו על גבי המזבח ובשרון היכל הכהנים בירושלים כדין קודשים קלים, ואם הוא בעל מום וממונו של הכהן, ופדיון הבן 5 שקלים שפודים בהם בחור אדם, ופדיון פטר חמור כמו שכתוב, וכל פטר חמור תבדה בשה ונותנים את השה לכהן ואין בו קדושה, אלא שעשה ממונו של כהנו, והזרוע ולחיים והקיבה שהשוחט בהמת חולין חייב לתת ממנה מתנות אילו לכהן, וראשית הגז שהגוזס צונו חייב לתת מן הגיזה מתנה לכהן, ושמן שריפה, שמן תרומה שנטמע שדינו להישרף וקודשי המקדש, קורבנות הנחלים לכהנים בעזרה שכולם נזרים לאוכלם שם בתארה, ולכן ניתנים הם לכל כהן, אבל תרומה וחלה אינם ניתנות אלא לכהן חבר שהוא נזר בתארות גם בגבולין גם מחוץ למקדש, והביקורים המובעים למקדש, וניתנים לכהני המשמר שעובדים באותו שבוע בבית המקדש, והם מחלקים ביניהם כקודשי המקדש. רבי יהודה אוסר בביקורים לתנם לכל כהן, אלא נותנים אותם לכהן חבר בלבד, שהואיל ואין עושים בהם עבודה, חושש רבי יהודה, שם הכהן שאינו חבר, לא ייזהר לאוכלם בתארה. אבל חכמים סוברים שהואיל והביקורים מובעים לעזרה, נזרים כולם לאוכלם בתארה. קרשיני תרומה, שעיקרם מאכל הבהמה, אלא שבשעת הדחק משמשים הם גם למאכל אדם, ולכן מפרישים מהם תרומות ומעשרות. באה משנתנו ללמד שבקרשיני תרומה שנחלקו בהם תנאים אם מותר לתנם לכל כהן, רבי עקיבא מתיר לתנם לכל כהן, שהולכו לשיטתו במסכת מעשר שני שכל מעשיהם בתומה לפי שאינם חשובים אוכל אדם. וחכמים אוסרים לתנם לכל כהן שהואיל ונאכלים הם בשנת רעבון, הרי הם חשובים אוכל, ודינם ככל תרומה שאין לתנם אלא לכהן חבר. והלכה כחכמים. מסכת חלה פרק ד' משנה י' ניתה איש תקוע, מקום הנזכר בספר שמואל ב' הביא חלות מביתר, מקום בחוץ לארץ, ולא קיבלו ממנו שאין מביאים חלת חוץ לארץ לארץ ישראל כשם שאין מביאים תרומה משם. אנשי אלכסנדריה של מצרים הביאו חלותיהם מאלכסנדריה לארץ ישראל ולא קיבלו מהם. אנשי הר צבועים, יש משערים שהוא מקום סמוך ללוד, הביאו ביקוריהם קודם לעצרת לפני חג השבועות ולא קיבלו מהם. מפני שהכתוב שבתורה אומר, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, כלומר שבחג השבועות הנקרא חג הקציר מביאים מנחת שתי הלחם מן החיטה החדשה, ושתי הלחם הללו נקראים ביקורים להשם, והם המתירות את החדש במקדש, שעד חג השבועות אין מביאים שום מנחה מתבואה חדשה. מכאן שאין מביאים ביקורים למקדש קודם חג השבועות. מסכת חלה, פרק ד', המשנה חותמת את המסכת. משנה י' א', בן אנטינוס העלה בכורות מבבל לארץ ישראל ולא קיבלו ממנו. כי דרשו מהפסוק, ממקום שאתה מביא מעשר דגן, אתה מביא בכורות. יוסף הכהן הביא ביקורי יין ושמן למקדש ולא קיבלו ממנו, שאין מביאים ביקורים אלא פירות ולא משקים. אף הוא, יוסף הכהן, העלה את בניו ואת בני ביתו לעשות פסח קטן בירושלים, היינו פסח שני ב-14 באייר, ויחזירו הוא שלא ייקבע הדבר חובה. ויש מפרשים שאלה עמו את בניו הקטנים כדי שיקיימו מצוות ראייה, אבל אין הקטנים חייבים בראייה אלא בפסח ראשון. אריסטון הביא ביקוריו מאפמיה, שבסוריה וקיבלו ממנו את הביקורים, מפני שאמרו, הקונה בסוריה שדה כקונה בפרוור שבירושלים, במגרש של ירושלים, כלומר שלעניין ביקורים דינה של סוריה כדין ארץ ישראל. אבל לעניין תרומה הלכה היא שאף סוריה דינה כחוץ לארץ, ואין מביאים שם תרומה לארץ ישראל, כי בתרומה חוששים שהם היו הכהנים מרדפים אחריה, כלומר שיצאו הכהנים לחוץ לארץ להביא משם תרומה. אבל הביקורים חייבים הבעלים להביאם לירושלים, ואין כל חשש בזה, לכן מקבלים את הביקורים שמביאים מסוריה. סליק מסכת חלה. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את מסכת חלה, ונתחיל בעזרת השם בפעם הבאה את תלמודנו במשנה במסכת עורלה. ומחר בעזרת השם ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, ובשבת הבאה עלינו לטובה, שבת שירה, פרשת בשלח. ולכן, כעת נטעם עוד מן המתוק המתוק הזה, של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, אודות פרשת השבוע, פרשת בשלח, תחת הכותרת השמעיני קולך. דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. בני ישראל היוצאים ממצרים צועדים אל המדבר לפתע הדרך מתעכלת, מבצעת תפנית חדה בלתי הגיונית לכאורה, והם מצטווים לחנות לפני פי החירות במבוי סתום, במקום המיועד לפורנות. מדוע? אומר הקדוש ברוך הוא ואמר פרעה, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והיא כבדה בפרעה וכל חילו וידעו מצרים כי אני השם. המטרה היא להטעות את המצרים ולמשוך אותם לרדוף אחרי בני ישראל כדי להטביעם בים סוף. אמנם חז"ל מגלים לנו סיבה נסתרת לתכנון המסע של בני ישראל באופן זה. מובא במדרש בשמות רבה, מהו פרעה הקריב? באותה שעה היו עומדים ולא היו יודעים מה לעשות, והיה הים סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר. כיוון שראו ישראל שהיו מוקפים מג' רוחות, תלו את עיניהם באבים שבשמיים וצעקו לקדוש ברוך הוא. ולמה עשה להם הקדוש ברוך הוא כך? שהיה הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן. חז"ל משתמשים במשל, ציור נפלא. הבה נתבונן בו, בת מלכים מיוחסת נשבתה בידי שודדים בלב המדבר. היא זועקת ומייללת, צועקת מחבליה העוקדים אותה ויודעת כי אפסה תקוותה. לפתע נשמע קול תרועה. הפמליה המלכותית חוצה את המדבר, המרכבה כמעט ממשיכה הלאה. והנה שומע המלך קול זעקה עולה מאחורי השיחים. אנא אדוני המלך הצילני מיד הליסטים. כערף עין נותן המלך פקודה, גדוד חמוש של חיילים קופצים מן המרכבה, מתנפלים על השודדים וקופטים אותם, והם מנתקים את הנסיכה מחבליה. היא מועלת אל המרכבה, רועדת מאימה ומאושרת. אינה יודעת את נפשה מרוב הודיה, חייה הוענקו לה במתנה. כעבור תקופה מבקש המלך לשוחח עם הנסיכה ובטוח שתענה בחפץ לב, בהוקרה עמוקה, אין לו ספק בכך. אבל הנסיכה מסרבת בתוקף ומשיבה בשלילה מוחלטת למשלחות הרבות שפקדו את ארמונה. כאשר ניסיונות ההשתדלות נכשלים והנסיכה ממשיכה לגלות עקשנות, לא נותרה למלך ברירה. הוא מתזמן הופעה חוזרת, שולח שודדים להבעית את הנערה, ואז היא צועקת, לא סתם צועקת, זועקת על המלך שיועיל ברחמיו להעביר על מידותיו ולפרוס עליה שוב את חסותו. והמלך מחייך בסיפוק, המטרה הושגה. הן רק בשביל הנסיכה הסרבנית הזו נערכה כל ההצגה למען תועיל לפתוח את פיה לחדש את הקשר והקרבה. אמר לה המלך, לכך הייתי מתווה, לשמוע שוב את קולך. נמשיך המדרש, כך ישראל כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם, התחילו צועקים ותולים עיניהם לקודש הבריחו בתפילה. התחיל הקדוש ברוך הוא מוציאן משם, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע את קולם פעם אחרת, ולא היו רוצים. מה עשה? גירה לפרעה. מיד ויצעקו בני ישראל אל השם. בנמשל, עם ישראל במצרים משועבדים בחומר ובלבינים חנוקים עד צוואר בעבודת פרך המשברת את הגוף והנפש כאחד. מתוך בור הגלות, הם יודעים את הכתובת, פורסים את כפות ידיהם החבולות לשמיים וזועקים אל השם אלוקי אבותם, שיושיעם, אכן התפילה פועלת את פעולתה. הקדוש ברוך הוא מקשיב לנעקתם, שולח את משה רבינו אל פרעה בדרישה לשלחם. ומאז הסדר מתהפך. מצרים מרצה את עונשה, אותות ומופתים מתרחשים על אדמת בני חם, ולבסוף הם יוצאים בעצם היום הזה. ביד חזקה ובזרוע נטויה, אבל כאן נעלם קולם, נוצר נתק. מלך מלכי המלכים מבקש לשמוע את קולם פעם נוספת, והם מגיבים באדישות, ולא היו רוצים. נותרה רק דרך אחת, אין מנוס מלהביא אותם במיצר, להחזיר אותם אל המצב הקודם של אפס תקווה. פרעה הוא שיעשה את העבודה, ופרעה יקריב, מלשון קירוב, מלשון לקרב אותם לאביהם שבשמיים. המצרים רודפים וטבעת החנק מתהדקת, הים לפניהם שעטות הסוסים של מצרים, נושפים בעורפם ומצידיהם חיות טורפות, מיד ויצעקו בני ישראל אל השם. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, ככה הייתי מבקש לשמוע את קולכם. והתמיה עולה מן המדרש, עם ישראל לא רוצים להשמיע את קולם, התפילה רחוקה מפיהם ומליבם, ויש צורך לפעול בדרכים מיוחדות כדי לאלץ אותם לפנות אל הקדוש ברוך הוא. מדוע? מהו השינוי שהתחולל בעם ישראל עם היציאה ממצרים? מה יצר את התפנית? התשובה, אחד הניסים שהרכיבו את המארג המופלא ששמו יציאת מצרים ולא הובלט כל כך בפסוקים, הוא ההתעשרות המהירה שזכו לאבותינו עם היציאה. עם ישראל ביצע תפנית חדה, מעם מדוכא ומושפל חסר כל נהיה לעם הרוכב על במותי העושר וההצלחה. מפי השם נצטוו לשאול מן המצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות יקרות, והמצרים עצמם העיצו בהם ליטול עוד ועוד ובלבד שיעזבו את ארצם. אתה אומר אחד, טול שניים ולך. כך התרוקנו בתי מצרים כמצולה שאין בה דגים, וכל יהודי יצא מלווה בעשרות חמורים, טעונים רכוש גדול. מתוך העושר הפתאומי שנחת עליהם, הרגישו עצמם בני ישראל מסודרים ומובטחים. משוחררים הם, חופשיים לנפשם, וכספם הרב ודאי ילך לפניהם ויענה את הכל. כביכול, אין להם עוד על מה להתפלל. נותרה רק דרך אחת לפתוח את ליבם. להכניס אותם למבוי סתום ולהביא אותם במיצר, לטלטל אותם, כדי שיזכרו ויצעקו, שישבעו ויזעקו, שיתפללו וינצלו, סגר עליהם המדבר. המעמד הנורא של המלכוד מול הים השוצף ומצרים שרודפים, לימד את ישראל שיעור באמונה, וקידם אותם צעד נוסף בהכרה. להבינו להכיר כי ישנם צרות הבאות ומתרגשות על האדם, כשכל מטרתם להביא את האדם לתפילה, לחלץ ממנו תפילה קינה וחמה. ועל ידי זה יטביע בנפשו כי התפילה איננה רק אמצעי להשגת ישוע מאת הבורא, לתפילה מטרה בפני עצמה להיות מחובר ומקושר עם בורא העולם. אכן, ישראל הפיקו את הלקח המתבקש. הם לא פנו לכיוון הפתרון הטבעי לשוב למצרים, אלא הרימו עיניהם לשמיים, צעקו אל השם בכל לב ונושעו. כיוון שהוכיחו את אמונתם ודביקותם בהשם, ראויים הם שיעשה להם נס מחוץ לגדרי הטבע, כדברי חז"ל, בילקוט שמעוני על ספר שמות. רבי אומר, כדאיתי האמונה שהאמינו בני ישראל שיקרא להם את הים. הווה אומר, ההתחזקות באמונה היא שהביאה לנס של קריאת הים. אמנם עדיין חשוב להתבונן ולהעמיק בכתובים. הכתוב אומר, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם, ואילו בפרק שאחריו נאמר, ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? ונשאלת השאלה, הייתכן שבאותה שעה שהם צעקו אל השם שיושיעם, הם גם התלוננו וכפרו בטובה שעשה להם? הצעירו כי מוטב היה לולי יצאו ממצרים? והרמב"ן מתיר את הקושי ומחלק בין המאמינים לבין המתעוננים, וזה לשונו. הנכון שנפרש כי היו כיתות. הקטע אחת צועקת אל השם, והאחת מחשת בנביאו ואינה מודה בישועה נעשית להם, ויאמרו כי טוב להם שלא יצילם. כי הטובים בהם צעקו אל השם, והנשארים מרו בדברו. מדברי הרמב"ן אנו למדים, כי העם התפלג לשתי כיתות, האחת קרויה בני ישראל לשון חשיבות, היא כת הטובים אשר צעקו אל השם וציפו לישועתו, ואילו הכת השנייה קרויה העם, הפשוטים, זוהי כת ההמונים שלא הודו בישועת השם ואמרו כי מוטב היה שלא יצילם. האמונה של כת הבודחים ומצפים לישועה היא שזיקתה את הכלל כולו בקריאת ים סוף. לאחר מכן, משנעשה הנס, אף המון העם הכירו בישועת השם והאמונה התחזקה בליבם. והרמב"ן מדייק זאת מן הפסוקים, ולכך אמר אחר כך, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. לא אמר ויראו ישראל, אלא אמר העם, כי בני ישראל היו ליחידים, והעם האמון. הרי לנו מכוח אמונת היחידים ניצל העם כולו. בעל כורחנו אנחנו מגיעים למסקנה מהפכנית. אילו היו חלילה כל ישראל אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, בוחרים בפתרון הטבעי המתבקש ולא מתעוררים לחדש את ערוץ הקשר עם הבורא, הרי שאז נס קריאת ים סוף לא היה מתרחש לפניהם, ולא היו מגיעים אל התכלית בהר סיני. כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בעם שעוזב את התפילה בשעה שדרכי הטבע מסודרים לפניו. מעתה מתגלה לנו טעם חדש לקריאת שביעי של פסח בשם חג האמונה. בזכות האמונה האמיתית בבורא העולם, אשר התגלתה בצעקה של התפילה, זכו לנס קריאת ים סוף בשביעי של פסח. על זאת שיפחו אהובים ורוממו לקל, שזכו בסמוך לקריאת ים סוף, להגביר את כוח האמונה בעזרתן של חגורות המיצר שהקיפו אותם מארבע רוחות השמיים. שיחתו המופלאה של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, ערב שבת שירה, פרשת בשלח, בתוככי דפינו היומי במסכת פסחים בתורה שבעל פה. אי אפשר לה לתורה שבכתב ללא התורה שבעל פה. השתבח שמו הגדול עד. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמוד תורתנו בדפינו היומי. היום הזה יום רביעי י' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דף ס"ז במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ט"ו בשבט תשפ"א, ונלמד דף ס"ח במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.